אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת שרן השכל, המחנה הממלכתי.
שלום דוד.
מה העניינים?
מה העניינים? שאלה, אתה יודע, קצת קשה לענות עליה בימים כאלו. אנחנו אחרי תקופה לא פשוטה, שבה אני חושבת רבים מאזרחי ישראל פשוט הסתובבו שבורי לב עם אותה הפיכה שלטונית שניסו לעשות. יכולנו למנוע את כל המשברים שקרו תוך כדי, פשוט לשבת מההתחלה לשיחות, ולצערי זה לא קרה, אבל מוטב מאוחר מאשר לעולם לא, ואני שמחה על כך. אבל אתה יודע, אני מודאגת מהמצב הביטחוני, ואני מודאגת מהמצב הכלכלי, ואני חושבת שאזרחי ישראל מצפים מאיתנו, נבחרי הציבור, לבוא ולעבוד למענם, ואני לא רואה את הממשלה הנוכחית עושה את זה.
אנחנו נגיע לכל אותם נקודות שאלת כרגע, גם לנושא המשפטי, גם לנושא הכלכלי, אבל לפני זה, הפגנות. בכל הרעיונות אני שב ושואל, הפגנות בסדר, מקובל, מכובד, אבל זה גולש מעבר להפגנות. זה גולש לחסימת צירים. שמעתי נהג אמבולנס שאומר, מת לי חולה בגלל שלא הגעתי לבית החולים. לא עכשיו, לפני כמה שבועות. ומהפגנה לגיטימית, יש כאלה שאומרים שזה הופך כבר להפגנה לא לגיטימית. להפגנה שבה קומץ סוגר את הכבישים, סוגר את נתיבי הילון, ומדליק שם מדורות כדי שאי אפשר יהיה לפנות אותם. זה בסדר?
דוד, אני חזרתי ואמרתי בראיונות, קודם כל ההפגנות הן לגיטימיות, אבל הן חייבות לעשות במסגרת החוק. כלומר, אני חושבת שגם הלגיטימציה והציבור הכל כך רחב שיצטרף למחאות האלה, תקשיב, זו מדינה שלמה שיוצאת למחאות האלה, והסיבה שבגללה אתה רואה מבוגרים וילדים והכל, לא, היא בגלל שהיא במסגרת החוק.
מיליוני זה לא מדינה ובגלל שלמה.
סליחה?
לא, אני אומר, מיליוני זה לא מדינה שלמה, אבל יוצאים לרחוב כמה? 200,000?
תראה, יוצאים לרחוב מאות אלפים, ואני
לא, חושב, אני אומר,
ויש, ויש עוד, רבים, עוד רבים שתומכים בה. והתמיכה הרחבה הזו שיש במחאות האלה, ברצינות, תקשיב, בסוף אנחנו נאבקים פה על דמותה של המדינה שלנו, מגיעה מתוך המקום שאלו מחאות אמיתיות, והן מתקיימות במסגרת החוק. אני אגיד לך מה, אני חושבת שכנבחרת ציבור, אנחנו צריכים לשמש דוגמה ראשונים, ולכן גם בהפגנות, כשאני מגיעה ואני נואמת בכל עיר, אז אתה יודע, אני לא אצטרף להפגנה שהיא לא במסגרת החוק. ואני חושבת שמה שראינו למשל לפני, לדעתי זה היה 3 שבועות, חבר הכנסת אלמוג כהן יורד לאיילון, חוסם יחד עם אותם אנשים שעוברים על החוק בעצם את איילון. איזה מין מסר אנחנו כנבחרי ציבור מעבירים? ופה השאלה. עכשיו תראה, אנחנו לא בהכרח, אנחנו לא יכולים לומר לאזרחים איך לקיים את המחאה שלהם. כאילו זו באמת מחאה עממית, מחאה של האזרחים, וכשאני מגיעה, אני מגיעה כדי לדבר עם אותם אזרחים שהם מובילים את הכוח, את האנרציה והאנרגיה המדהימה הזו, שהם נאבקים על המדינה שלנו. אבל לבוא ולקחת חלק בעצם בעבירות על החוק, אנחנו כנבחרי ציבור, כמי שמנסים לתקן חוקים, מחוקקים חוקים, אני חושבת שזה ממש לא במקום, וגם קראתי בתקשורת מספר פעמים, חבר'ה, כל המחאות במסגרת חוקית. אני חושבת שזה מה שנותן גם למחאה הזו את הכוח האדיר ואת התמיכה הכל כך רחבה הזאת בקרב אזרחי ישראל.
עכשיו שאת מדברת, אני שם לב לתופעה מסוימת. תקני אותי אם אני טועה. ישנה בעצם 3 מחנות. מחנה אחד של הקואליציה ואלה שתומכים ברפורמות, מחנה אחד, שזה הסיעות שלכם, והם המחנה הממלכתי, וסיעה אחרת, אם את רוצה, שזה יאיר לפיד. למה אני אומר את זה? כי אני שומע את גדעון סער, שהוא אומר, אני קורא להותיר את המחלוקת בצד, לשמור על קדושת יום הזיכרון. כל זה על הרקע של אנשים שאמרו שהם לא השתתפו. ואני שומע את גן, שמדבר פחות או יותר באותו סגנון. סגנון יותר מכיל. למה אתם בתוככם לא מתאחדים לכל אחד? למה אתם בתוככם, אני מדבר על אופוזיציה, לא מדברים בכל אחד להוריד את ה... איך נקרא לזה? את השנאה כמעט הייתי אומר, בעיניים של אנשים שמפגינים בין בימין בין אם בשמאל.
תקשיב, אנחנו מעולם לא קראנו לא לשנאה, ואין אצלנו, אתה יודע, קריאות הסתה או רעל או דברים כאלה. אני רוצה להזכיר לך, ממש
לא,
לפני...
אני לא מטיל את זה כן, על אף אחד, לא, אני כי... מטיל את זה על כולם.
אבל דוד, אתה יודע מה? יש מספר חברי כנסת שעולים על בימת הכנסת, ופעם אחר פעם ממש מפיצים רעל. אוקיי? רעל ושנאה ושסעים, ופותחים את הפצעים של החברה הישראלית, והם עושים על זה הון פוליטי. אוקיי? אנחנו במשך שנה שלמה ישבנו אז בקואליציה, ועומדים על הבמה וקוראים לנו בוגדים, וקוראים לנו רוצחים, באיזה שמות לא... תקשיב, בוא, אני, שרן השכל, אשת ימין, אידיאולוגית, ארץ ישראל, לוחמת מגב...
חברת ליכוד לשעבר.
מה לא? כל ההצבעות שלי, אתה תראה, הם ימין אידיאולוגי, אף פעם לא ויתרתי על זה, לא פחדתי להילחם, וגם לא פחדתי לאבד את הכיסא בשביל להילחם על מה שאני מאמינה שהוא נכון. הם יעיזו לקרוא לי בוגדת, או שמאלנית, או רוצחת? ותקשיב, כשהם זורעים את הרעל הזה, הם חושבים שהציבור לא שומע, הציבור שלהם לא שומע את זה? ואז אתה רואה את זה ברחובות, ואתה רואה את זה ברשתות החברתיות. תקשיב, אלו מילים שמאיתנו לא יצאו.
את יודעת מה, אני אגיד לך עוד פעם. אני מכיר אתכם לא מהיום. גם אותך, גם את גדעון, גם את האחרים. אני אמרתי כבר וחזרתי ואמרתי, שני הצדדים צריכים להרגיע. אני מסכים איתך, גם בימין ישנם קולות שלא צריכים להישמע. אבל גם בשמאל, ואני לא מדבר על חברי כנסת בהכרח, אבל גם בשמאל יש קולות, את יודעת מה? כן, גם חברי כנסת, שמדברים בשפה נלוזה, בשפה בוטה, בשפה שאת לא מוכנה לקבל אותה, ולא משנה אם את ימין או שמאל. את מסכימה איתי?
תקשיב, אני לא משתמשת בביטויים כאלה.
אני לא חושבת,
אבל זה חלק מההבדל בינינו לבין אחרים. תראה, אני לא הדוברת פה של אף אחד אחר.
לא, אני לא ביקשת אחרי דוברת, אבל אני לכן אמרתי, לא כולם צריכים להוריד קצת את רף השנאה והכעס.
אלו שעושים הון פוליטי מכל השסעים והרעל הזה, הם אנשים שבעיניי, פוצעים את החברה הישראלית, אני לא משתמשת במונחים, אבל בגלל זה גם אתה יודע, הציבור רואה שאנחנו, המחנה הממלכתי, כל אחד ואחד מאיתנו.
בגלל זה אתם עונים בצורה מטאורית, בסקרים, אתם מקבלים, אני חושב פי 1.5 מה שהיה לכם.
אני לא פה, אתה יודע, אני לא באה ויכולה...
איך את מסבירה את העלייה המטאורית הזאת?
תראה, אני לא פה כדי לנתח ולהסביר את הדבר הזה, אני מרגישה, שאחרי החודשים האחרונים, ותקשיב, הפסח האחרון היה פסח קשה. חברה שסועה, שבני משפחה לא מזמינים בני משפחה אחרים, בגלל מחלוקות פוליטיות, בגלל דברים שנאמרים, בגלל שסעים שנפתחים. אני שמעתי מישהי אומרת, אני קראתי שגיסי אומר לנו, אנחנו, שסבא שלי היה ניצול שואה, ככה וככה וככה, או אני שומע שהוא אומר משהו על מזרחים, ככה. אני לא יכולה לשבת איתו בסדר פסח, והם לא הזמינו דוד בני משפחה לליל הסדר, בגלל אותם דברים שנבחרי ציבור זורים.
את מדברת דברים שהם נוראים.
ואני אפילו לא התחלתי לדבר על הכאב, מבחינה ביטחונית, מבחינה כלכלית, מה שחווינו בליל הסדר, בפסח.
טוב, שאני יש לי המון לשאול, בוא נמשיך.
אז אם זה מה שקורה, אתה יודע, אני חושבת שכשהציבור הישראלי מוצא את הבית, כלומר אותנו, את נבחרי הציבור, שבאמת אנחנו נאבקים בנבחרים אחרים שמשתמשים בשפה כזו, שקוראים פעם אחר פעם לעשות את הדבר האחראי. אני חושבת שהם, אתה יודע, הם מרגישים, ככה הם היו רוצים לראות את מדינת ישראל, זה המנהיגים שהם היו רוצים לראות אותם.
אני רוצה להשמיע לך קטע, אנחנו מדברים על מערכת המשפט, ועל שינויים במערכת המשפט, וישנם דברים שאני לא יודע, מערכת המשפט כך לפי אלה שמכירים דבר או שניים במערכות האלה אומרים מדם ליבם. אני רוצה להשמיע לך קטע מערוץ 12 ברעיון שנתן השופט שלי טימן לדנה וייס.
שמי שלי טימן, אני שופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב בדימוס. עד 12 יוני עבדתי כאן במוסד, בהיכל הצדק הזה, שאני מתגעגע אליו, אבל פרשתי בלב שלם, משום שהרגשתי שאינני מסוגל עוד לעשות צדק לאנשים שנמקים בכלא, חלקם ממתינים למשפטם וטרם הושעו, חלקם נמקים על לא עוול בכפם.
אני רוצה להשמיע לך קטע נוסף שנשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק נתן לרוני קובן בערוץ 11.
לאורך השנים, אתה ודאי מודע לזה, נשמעו נגדך, נגדכם טענות על נפוטיזם. העובדה שאליקה התמחתה בבית המשפט העליון, גם שתי בנות שלכם, העובדה שילדים של שופטים אחרים, וגם נסכים שאליקה משפטנית מוכשרת ושכל הילדים מוכשרים וראויים להתמחות בעליון, אתה לא חושב שהצדק לא רק צריך לעשות אלא גם להיראות?
הגישה אז הייתה הגישה לא נכונה, שאפשרה לילדים של שופטים להתמחות, לא אצל אבא שלהם, אבל אצל שופטים אחרים. זה נפסק, ואני שמח שזה נפסק. אבל לשאלתך, כן, עדיף שזה לא יהיה כך, אני שמח שהיום זה לא כך.
כי אתה יודע, כל הורה רוצה את הכי טוב לילדים שלו, אבל כששופטים דואגים לילדים שלהם, המחיר של זה הוא שבית המשפט מאבד את הדבר הכי חשוב נכון, שיש לו, זה אמינות.
אני מסכים, לכן טוב ששינו את זה.
לא חשבת בזמנו שזה פגום?
משום מה לא.
כי זה היה הילדים שלך.
לא, גם זה וגם משום שזה היה מקובל.
אבל אתה מקבל את הביקורת.
אני מקבל את הביקורת.
שמענו את שני הקטעים, ואני רוצה לשאול אותך. אני שומע גם את גדעון סער, ידידי, שאמר את זה אין ספור פעמים. אני חושב שהוא היה הראשון, הוא ויריב לוין, בליכוד, חייבת מערכת המשפט לעבור טלטלה. חייבים לעשות שינויים. אז הנה, עושים שינויים.
שאלה היא כמובן, איזה שינויים עושים? אתה יכול לבוא ולהגיד, אנחנו מבטלים את מערכת המשפט, וממחר אולי יושבי ראש ועדות יכריעו במשפט. אתה יכול גם להגיד, אוקיי, אנחנו עוברים למשפט הלכתי, ובתי הדין הרבניים.
גם את זה אף אחד לא אמר.
זה גם הפיכה משפטית. אז כמובן, ברור לך ולי שהשאלה היא איזה סוג של טלטלה, או איזה סוג של שינויים, רפורמות בתוך מערכת המשפט. עכשיו, אם אתה רוצה להפוך את מערכת המשפט לכלי שרת של הרשות המבצעת, כאשר אין עוד רשויות נוספות. כלומר, מדינת ישראל זה לא כמו ארצות הברית, או מדינות אירופאיות, ששם באמת הכוח השלטוני מחולק ומפוזר מספר רשויות שונות. אגב, גם הרשויות המקומיות. כאן כל הכוח מרוכז בידי רשות אחת. הדרך היחידה לאזן את אותם רשויות ולשים חסמים ובלמים, נכון להיום, הוא דרך מערכת המשפט. אגב, אני גם תומכת ברפורמה בכנסת, על מנת שיהיה יותר כוח גם לכנסת, ולעשות באמת הפרדת רשויות. עכשיו, אם אתה רוצה לקחת את הרשות הזו ולהכפיף אותה בעצם לממשלה, אתה עושה פה שינוי משטר, משום היחידים שיקבעו
זה לא מדויק, כי את יודעת...
בלי מגבלות ובלי מעצורים ובלמים. אם זה התוכנית שלך, אני לא חושבת שזה מה שמערכת המשפט זקוקה לו. אתה לא מתקן עוול בעוול. וכשאנחנו מדברים על רפורמה משפטית, אנחנו מדברים על שינוי עומק. על דברים שיכול להיות שהשופטים לא ישמחו לגביהם, שהפרקליטות לא תשמח לגביהם, אבל הם נדרשים לחזק את האזרח אל מול מערכת המשפט. בטח שזה נדרש.
שרן, מה את עושה עם מינויי שופטים? שמעת מה שאומר שופט בית המשפט העליון לשעבר ברק. הוא אומר, נכון, מינינו את החברים שלנו, את המשפחה שלנו.
רגע, יש פה נושא אחר. הם הביאו להתמחות את הילדים שלהם, הדבר הזה נפסק. הוא אומר את זה באותה נשימה. כלומר, זה לא קורה היום.
והחברים שלהם, זה לא קורה?
אם תקנו דברים, נעשה עוול. אנחנו מכירים בעוול שנעשה. אגב, אני מאוד תמכתי בלשנות את זה. אבל
האפשרות לעשות את זה, תראי, מה זה תוקן? זה הפך לנוהג, זה לא חוק. זה הפך לנוהג ששופט זה מביא את החבר שלו ואת הילד שלו ואת דוד שלו. מי התקלד איך זה לא קורה?
אז אני אגיד לך.
כי אין חוק נגד זה.
קודם כל, לפני מספר שנים, בדיוק מהסיבות האלה, גדעון סער הצליח לשנות את ההרכב של הוועדה לבחירת שופטים.
נכון מאוד.
והשינוי הזה יצר מערכת הרבה יותר בריאה. האם היא מושלמת? היא לא מושלמת.
את יודעת למה לא יכול להמשיך את הרפורמות שלו? גדעון סער ביותו שר המשפטים? כי לא הייתה לו קואליציה שאפשרה לו להמשיך את הרפורמה בדרך שהוא רצה.
זה נכון, וזה מורכב, והלוואי ובאותה תקופה הליכוד לא היה אופוזיציה למדינה, אלא היה יושב איתנו ובאמת לא מצביע אוטומטית
לא, גם
נגד.
גם בקואליציה אלא... לא היה רוב להמשיך כן. את הרפורמות האלה. גדעון היה כל כמעט בודד, הוא ויועז הנדל.
אני אגיד לך מה. יש לא מעט אירועים, אני כבר 7 שנים בכנסת, לא מעט אירועים וחקיקות שבהם נעזרים בעצם באופוזיציה נכון. כדי להעביר חקיקות מסוימות.
פה זה לא היה מצב.
אני אתן לך דוגמה. ממש בכנסת ה-23 נדמה לי זה היה, ניסינו להעביר לגליזציה מתוך הקואליציה, החרדים התנגדו, גייסנו את יאיר לפיד ואת יש עתיד שהיו חברי אופוזיציה והם הצביעו בעד. סתם דוגמה לשיתוף פעולה בריא למשהו שאולי רוב העם רוצה. זה נהדר כאשר יש, אתה יודע, הסכמה רחבה בקשר לחוקים מסוימים, לטובת הציבור ולטובת מדינת ישראל. אבל לצערי, באמת, בכנסת הקודמת, האופוזיציה שהייתה הליכוד, בעצם הצביעה אוטומטית נגד כל חוק אפשרי. ולכן לא הייתה אפשרות לשיתוף פעולה, ולא הייתה אפשרות לעשות תיקונים במערכת המשפט, כפי שאנחנו אולי היינו רוצים לעשות, בצורה הרבה יותר נרחבת. אבל, ממשלה חדשה, יש לה מנדט מהעם לבוא ולעשות תיקונים חשובים. אנחנו לא מתנגדים לרפורמות בתוך מערכת המשפט, ההפך, יש שורה של חוקים שמחזקים את האזרח אל מול מערכת המשפט והמשטרה. יש חוקים שבעצם מגבילים ועושים פיקוח ובקרה על הפרקליטות שאנחנו תומכים בהם. יש כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים להסכים עליהם, אפילו בפסקות התגברות או דברים כאלו ואחרים. מתווה הנשיא גם נגע בחלק מהדברים
האלה. שמה לב, דבר מעניין?
כן.
לא מדברים על פסקת ההתגברות.
תראה, אני אגיד לך, כי הם אמרו...
זה בתוך ההידברות?
תראה, הם אמרו דבר מאוד מאוד פשוט.
הם אמרו ברוב 61.
תקשיב, לא מעניין אותנו כל החוקים. אנחנו רוצים למנות 2 שופטים, ואז אנחנו נתרצה. מה זה אומר למנות 2 שופטים? לא מעניין אותם פסקת התגברות, לא מעניין אותם חיזוק האזרח אל מול מערכת משפט, לא מעניין אותם כמות מטורפת של תיקים פליליים שפותחים לאזרחים שומרי חוק. בסוף מה שמעניין אותם זה לשלוט בבית המשפט העליון. ולזה אנחנו לא יכולים לאפשר.
שרן, אבל את יודעת שלבית המשפט העליון, או בוא נגיד, לוועדה למינוי שופטים, יש באיזשהו אופן, לא רוב, אבל מתקרב לרוב. תראי, 3 שופטים מבית המשפט העליון, 2-3, הסיפור עוד לא סגור לקראת הפשרה. אבל כיום, 2 שופטים שהם ברור אחד הולך עם השני או 3, יש לך קואליציה, יש לך אופוזיציה, יש 2 חברי ועדה שהם בעצם עורכי הדין של הלשכה, שבעצם הם מצביעים יחד עם השופטים, ובעצם את כמעט מתקרבת לרוב.
דוד, בוא ננפץ את המיתוס.
למה?
אוקיי, למה? כי השופטים לא יכולים למנות אפילו לא שופט אחד, ולשכת עורכי הדין לא יכולה למנות אפילו שופט אחד.
אבל ביחד עם עוד אחד
שנייה,
הם יכולים?
לא, עם שר המשפטים מתנגד. לשר המשפטים הרי יש וטו.
כן.
הם לא יכולים למנות אפילו לא שופט אחד, בלי הסכמה של שר המשפטים, משום שיש לו, וטו. ולכן בוא ננפץ את השקר הזה. כשגדעון סער שינה את הרכב ועדת השופטים, נכון, הבעיות שהיו בעבר היו אמיתיות, אבל המון מהדברים שהיו נפטרו כאשר גדעון סער שינה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. עכשיו, אני אומרת לך, אפשר עוד לתקן, אפשר עוד לשפר את זה. אני אומרת לך, עם מתווה הנשיא, אנחנו לא היינו מרוצים ב-100%, אנחנו חושבים שללשכת עורכי הדין יש אינפוט בתוך הוועדה לבחירת שופטים, אוקיי? אפשר לדבר על ההגדיל, אפשר לדבר על עוד נציגים, אבל לבוא ולהגיד שבעצם אך ורק הממשלה היא זו שיהיה לה את היכולת למנות את כולם.
טוב, זה לא יהיה, ברור לך.
אבל ברור לך למה אנחנו לא יכולים, וחשוב שהציבור יבין את זה, כי יכולת השליטה המוחלטת של הממשלה, גם על מערכת המשפט, גם על הרשות המחוקקת, הכנסת, כי הרי הכנסת היא חותמת גומי של הממשלה, שם את הכוח של מדינה שלמה בלי שום מעצורים ובלמים, בידיים של אדם אחד. ואני אומרת לך, זה לא משנה מי האדם הזה. הדבר הזה הוא לא בריא למדינה. הוא לא בריא, ובגלל זה יוצאים דוחות, ובגלל זה יש ביקורת, ובגלל זה פעם אחר פעם נתניהו ננזף בכל הביקורים הלאומיים שלו, בכל מדינה ומדינה. כי זו לא מערכת בריאה. במדינה דמוקרטית יש פיזור של כוח, יש איזונים ובלמים. אתה יודע מה? אתה רוצה להחליש את מערכת המשפט? תחזק את הכנסת. תן לכנסת עוד חקיקה שתיתן לה עצמאות אל מול הממשלה, שיהיה סוג של איזון ופיקוח ובקרה. הרי אתה לא יכול להכפיף את כל הכוח של מדינה שלמה תחת הידיים שלך. זה לא בריא. מה אתה תשאיר לדור הבא? הרי אתה לא תהיה שם לעולמי עולמים. נניח עוד 30 שנה,
תגיד,
יהיה
תשנו,
ראש ממשלה אחר שיצא להשתמש בכוח הזה.
עזבי עוד 30 שנה. עוד שנתיים, שלוש, ארבע. אתם מקבלים את החוק הזה על אפכם וחמתכם. ומעבירים את זה כי לא הגיעו להסכמות. אתם תשנו את זה?
כלומר, אם הם מעבירים את החוק?
כן.
אני מעריכה שבוודאי, כי תראה, הנזקים הם נזקים שאי אפשר להחזיר אחורה, כי כשהם מנסים להעביר את החוק הזה, אתה יודע, הם מעבירים את זה ביחד עם כך שבית המשפט העליון לא יוכל לפסול חוק, אלא אם כן זה נגיד בקוורום מלא. אוקיי, עכשיו ברגע שתנסה לדמיין את נתניהו, עכשיו אתה רואה, הוא מנסה לסגור איזשהו דיל עם חברת הכנסת מאי גולן, שהיא תלך בעצם לקונסוליה בניו יורק, כדי לבוא ולעשות איזשהו שקט מסוים ככה בקואליציה. למה שהוא לא יסגור דיל? אם הם יכולים למנות שופטים, הוא ימנה את טלי גוטליב לשופטת בבית המשפט העליון, בתמורה לכך היא תפרוש מהכנסת ותיתן להם שקט לארבע שנים. הדילים הפוליטיים האלה לא נגמרים, וברגע שהם מינו אותה, לנו גם בחוק אין דרך להחזיר את הגלגל אחורה. כלומר, אתה מבין כאילו שהם יכולים לחוקק כל חוק, כי כבר הוא מלא, הרי טלי גוטליב מבית המשפט העליון, היא לא תפסול חוק שאותו ראש ממשלה שמינה אותה שם עוד
עכשיו.
אני מדברת איתך על תיאוריה.
תיאוריה, כן, אבל
את יודעת, אבל תמיד אנחנו צריכים לקחת את הקיצון כדי להבין את המשמעות של הדברים שנעשים היום בפרלמנט.
אבל את יודעת שכשמביאים דוגמה, אנחנו צריכים להבין אם היא דוגמה ריאלית, היא לא ריאלית לחלוטין. היא לחלוטין לא ריאלית.
שיהיה דיל פוליטי כדי להכניס שופט לבית המשפט העליון?
זה לא אמרתי.
דוד, אתה מכיר את מרכז הליכוד, ואתה יודע איך דילים נסגרים, ואתה יודע יותר מזה איך הסכמים קואליציונים נסגרים. ולמה שזה לא יהיה תנאי בהסכם קואליציוני?
כי זה מרחיק לכת, והעם מתקומם, ואנחנו לא... העם מתקומם.
ולעשות את מה שעושים היום זה לא מרחיק לכת?
רגע, לא, לא, לא סיימתי. אני אומר, אני לא מדבר על דבר ספציפי. אני אומר, אם אתם תעשו, אתם או האופוזיציה או הקואליציה בשבטה כממשלה, ולא חשוב אם היום או בעוד חודש או בעוד ארבע שנים, תעשו דבר שהוא לא מקובל, שהוא אני לא יודע איך לקרוא לזה. ברור לכם שהם מתקומם. הרי זה מה שקורה כרגע.
בוודאי, ברור.
יש כרגע איזשהו מצב שבו אני לא זוכר אותו אף פעם. אנשים מדברים בצורה מאוד בוטה אחד לשני,
נכון.
ומדברים חלק מהם בדם ליבם, חלק ממצב של פוזיציה.
אבל צריך להבין שלא את הכל אפשר לקחת אחורה. זאת אומרת, גם אם תהיה ממשלה אחר כך נבחרת שונה לחלוטין, וזה יהיה המצע היחיד שלה בעצם ביטול של אותו רפורמה, אי אפשר לקחת את הכל חזרה. יש דברים שנעשים שאתה יודע, אין לך, אתה לא מפטר שופטים בבית המשפט העליון.
כן.
אז מה, אז נחוקק חוק מיוחד לפיטור של שופט כזה או אחר? זה גם מאוד פרסונלי. כלומר, אם אתה אומר שאתה לא רוצה חוקים פרסונליים, אתה לא משיב באותו חוק.
אני רוצה לשאול אותך כאשת ימין, כאדם שדעותיו ברורות, ידועות, את מקבלת את התקשורת ואת הסיקור שלה, את ההפגנות, את המאומות, או שאת חושבת שיש כאן נקיטת איזושהי עמדה?
מה, מבחינת התקשורת?
כן.
תראה, זו שאלה, הרי אני נאבקתי להזכיר לך בפתיחת התקשורת ויותר ערוצים ויותר חופש ביטוי להרבה יותר אנשים. החוק שעבר שבעצם פתח את ערוץ 14 משהו היום הוא חוק שלי, דוד, אני החתומה היחידה כי רק לי היה אומץ בעצם לקדם ולחתום על דבר כזה כדי לתת חופש ביטוי לעוד. אז אתה רוצה להגיד לי...
אז יש ערוץ אחד...
אז יש ערוצים שהם מוטים.
אבל הם ערוצים יותר נשאים. כשאת מדברת על 12 ו-13, אלו ערוצים שרוב האנשים צופים בהם. האם את חושבת שנשמרת שם האובייקטיביות ואין שם איזשהו...
אני חושבת שיש שם עיתונאים
דיברתי כרוצה. מכל הקשת. אני לא אדבר על עיתונאי זה או אחר.
יש עיתונאים מכל הקשת הפוליטית, עם מגוון של דעות, וכן, היום העיתונאות היא גם יותר אישית, והעיתונאים לא פוחדים גם להביע את עמדתם ודעותיהם האישיות, והם עושים את זה. אבל אתה לא, אתה יודע, אתה לא יכול, אתה יודע, אומרים מתארים. בסוף שרון גל ואיילה חסון, הם היו בערוץ 13, והם התפטרו, אף אחד לא פיטר אותם. הם פרשו מרצון.
טוב, זה אני לא יודע.
אז זה לא שלא היה גם סיקור או פוזיציה לצד השני, אתה מבין? אני חושבת שעיתונאים צריכים לשמוע על אובייקטיביות מסוימת. האם זה קיים בכלי התקשורת הישראלים? בכלל הערוצים? כנראה שפחות.
תראי, אם עיתונאי או עיתונאית אומרים, הדירוג של ישראל, דירוג האשראי של ישראל ירד, ולפיכך ונותנים תיאוריה שלמה. זה לא עיוות של המציאות?
תראה, התחזית ירדה. לא
בדיוק, לא יפה. אז אני אשמיע לך קטע, אני אשמיע כן. לך קטע, ובוא נשמע מה אומרת, כתבת ערוץ 11. הורדת דירוג האשראי של ישראל.
אוקיי. אני אגיד לך מה, אני רואה, בטח שבנושאים הכלכליים, ואני לא יודעת מי העיתונאית הספציפית הזו,
אני לא, אני לא רוצה לקרוא בשמות,
יש המון עיתונאים בכל הערוצים, גם 14 וגם 11 וגם 13 וגם 12, שהם לא מומחים באותו, בהכרח באותו מקצוע שאותו מסקרים.
שלא יסקרו את מה שהם מדברים עליו.
פה אני מסכימה איתך, אבל...
מה זה לא יודעים?
אבל יש לא מעט טעויות...
לחוץ, מה עשו? לקחו את הקטע הזה, שידרו אותו באחד מהערוצים בארצות הברית. ונתנו לזה פרשנות. עכשיו, גם העיתונאים
ברור,
שם לא הבינו מה קרה בדיוק.
ברור. אבל תראה, קודם כל, בוא, אנחנו לא יכולים להקל ראש בתחזית. משום שאם היה זמן מסוים, קצוב, שאם אותה תחזית חיובית הייתה נמשכת, הריבית שאנחנו משלמים על הלוואות הייתה יורדת, זה משהו מסכים. משמעותי לכלכלת ישראל, מה שאנחנו לא נראה עכשיו.
אבל שתדעי לך שמודיס לפני כמעט שנתיים, שנה וחצי, אמרה שהיא בוחנת את זה. זאת אומרת, היא כבר אז אמרה שהיא בוחנת את הורדת התחזית.
אגב, אבל אתה צריך להבין גם מה עוד הם אמרו. הם גם אמרו שבגלל, בעקבות המחאה...
לא, אני מדבר שנה וחצי.
רגע, לא, אבל עכשיו, בעקבות המחאה, כן? ובגלל שנתניהו עצר את הרפורמה הזו בגלל המחאה, הם לא הופכים את התחזית שלהם לשלילית, אלא הם בעצם הופכים אותה ליציבה.
אבל,
אוקיי?
אבל
זה גם יכלו, דברים אבל, שנאמרו.
אבל הם לא יכלו לדעת באמת, הם לא יכולים לדעת אם החקה אכן תימשך או לא, ולכן הם השאירו את הנושא של תחזית.
תראה, בוא, זה לא רק מודי'ס. אם אתה רואה את נגיד בנק ישראל מדבר לגבי זה, ואת הכלכלן הראשי באוצר, וכל כך הרבה כלכלנים שמסבירים שהדבר הזה לא בריא לכלכלת ישראל. אז יש דגל אדום שמתנוסס פה, והחרדה של אזרחים, של עסקים, היא אמיתית. אם אתה רואה את הירידה בהכנסות המדינה, עכשיו, בשלושת החודשים האחרונים,
יודעת, לא, אבל זה לא מדויק.
אם זה ימשיך...
לא מדויק, לא מדויק, שרן. אני אגיד לך למה זה לא מדויק. תראי, מה שקורה כרגע זה העלאות הריבית. העלאות הריבית גורמות לכך שמגיע הרבה פחות כסף למינהל ולמדינת ישראל בגלל פחות מחירה של קרקעות.
יש גם, נכון.
עכשיו, חוץ מזה, העלאת הריבית אומרת לאנשים, רבותיי, תעצרו עם הקנייה של הדירות.
נכון.
כל עסק מוריד את הפעילות הכלכלית.
אני לא אומרת שזה רק זה.
וזה לא רק בגלל זה.
ברור, ברור לי.
אז המחאה מוסיפה על זה.
תראה, זה לא המחאה. אתה צריך להבין, גם בדוח של מודי'ס, והם מתייחסים לזה, הם מדברים בעצם על השלטון במדינת ישראל כשלטון ריכוזי מאוד. והם כותבים שמה שלעומת מדינות אחרות, השלטון בישראל, הכוח העיקרי נמצא אצל הממשלה. הוא מדבר שמה שברשויות המקומיות יש אפס כוח ובקרה, והדבר היחיד, והכנסת היא בעצם זרוע של הממשלה, והוא אומר שבית המשפט העליון הוא היחיד שאיפשהו מאזן אותה. עכשיו, תראה, זה סוג של ביצה ותרנגולת, אתה לא יכול להגיד שבגלל המחאה, מודי'ס כתבו בעצם דוח כזה.
לא, אבל היה לך חלק נכבד.
אם הרפורמה הייתה עוברת, רוב הסיכויים, אני נזהרת מאוד, אבל רוב הסיכויים שגם הדוח הוא היה נראה אחרת לחלוטין, משום שהם כן מדברים על התהליכים השלטוניים במדינת ישראל, הם לא צריכים את המחאה שתציג להם את זה, הם מבינים את זה, הם קוראים, הם מבינים את התהליכים הפנימיים, לא רק בישראל, אז תראה, לבוא ולהגיד זה המחאה, זה לא נכון, כמו שלהגיד שה... קושי הכלכלי כרגע הוא אך ורק בגלל ההפיכה השלטונית, לא, יש גם תהליכים עולמיים, יש גם תהליכים פנימיים, יש את העלאת הריבית, ברור, אבל בתוך התהליך הזה, אם לא היה משהו שעוצר אותם, מצבנו הכלכלי היה פחות טוב, בוא נגיד, אוקיי, ככה בזהירות.
יכולנו להמשיך עוד הרבה. שעון אומר, תפסיקו.
איי, איי, איי.
חברת הכנסת שרן השכל, המחנה הממלכתי. תודה.
תודה רבה לך, דוד. תמיד כיף להגיע לתוכנית.
תודה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.